טוב, אנחנו ברשותכם, איפה זה? נהפוך את הדף. בקוף עין ה'. באלף, נתחיל מאלף, כן. אברהם, אם כן, אנחנו בדף י' ב', עמוד ב', במסכת ברכות. אברהם הוא אברהם, כך אומרת המשנה, הגמרא. בתחילה נעשה אב לארם, ולבסוף נעשה אב לכל העולם כולו. שרה היא שרה, בתחילה נעשית שרי, לעומתה, ולבסוף נעשה את שרה לכל העולם כולו. למדנו את הדבר הזה, כן? אברהם הוא אדם כלי, הוא לא אדם רק יהודי, אלא גם הוא חי, הוא נוצר במען להיטיב לכל האנושות כולה, לכל העולם כולו. אז כאילו יש שני שלבים בחיים של אברהם. השלב הראשון זה הוא חי במבחינת אברהם, זאת אומרת, אב לארם. ארם זה, הכוונה היא כאילו באופן מצומצם, לקבוצה מצומצמת. אבל אחר כך הוא נקרא אברהם, אב המון גויים, הוא נהפך לאדם אוניברסלי, אדם כללי, להשפיע לכל העולם. אותו דבר גם שרה. בהתחלה היא שרה, שרי, מבחינת קבוצה מצומצמת, לכן שרה לכל העולם כולו, משפיעה על כל העולם כולו. מזכיר לנו קצת המשנה בפרקי אבות, אם אין אני לי, מי?
מי?
לי. אם אין אני לי, מי? התחלה האדם דואג למי? למי הוא דואג? לעצמו. נכון? מי כאן דואג לעצמו? יש כאן מישהו שדואג לעצמו? מי אוהב את עצמו כאן? דואג לעצמו? אתה דואג לעצמך, אני רואה. כן? טוב מאוד, כתוב, אם אין אני לי, מי לי? אבל אחר כך, כשאני לעצמי, רק לעצמי, מה אני? יותר מהדברים. אדם בהתחלה משתלם, אבל בשביל לתת, יש מקבל בשביל לתת לאחרים. משה קיבל תורה, מסרה ליהושע, מסר את זה לאחרים. ככה זה המבנה של האדם. האדם בנוי בצורה כזאת שבהתחלה הוא בונה את עצמו, אחר כך מתוך שהוא משתלם, הוא מיטיב לזולת, הוא מיטיב לאחרים. הדבר הזה טוב גם לגבי, הדבר הזה טוב גם לגבי עם ישראל. עם ישראל כאילו קם, קיים בשתי קומות. קודם כל, הוא צריך להשתלם בעצמו, העם. ואחר כך, הוא צריך להשפיע על כל העולם כולו. להיטיב לכל העולם כולו. העם במהות שלו הוא אוניברסלי, הוא לא שוביניסטי, פרטי, רק דואג לעצמו. בכלל, גם האדם, איך אני יודע אם האדם הוא בסדר או לא בסדר? איך אני יודע? איך אני בודק? אם אני רואה שהוא אגואיסט, וחושב רק על עצמו, הוא בסדר הבן אדם הזה? הוא בסדר? תלוי מי אתה. שאם אדם אומר, אדרבה, אם אתה לא דואג לעצמך, אתה לא בסדר. אבל אם האדם רק דואג לעצמו, כותרים בחכמים, קוראים לזה קטנות מוחין, קוראים לזה. אדם קטן מוח, שהוא חושב על עצמו, דואג לעצמו וכל זה. אדם כזה בדרך כלל לא טוב לו. כי הוא כל הזמן מסתובב סביב מי? סביב עצמו. אבל הוא צריך לצאת מעצמו בשביל לזרום, מה שנקרא. מתי הוא זורם? שהוא נותן. שהוא פועל. שהוא עושה. זה אברהם אבינו. אז זה מה שאומר כאן, אומרת המשנה. בהתחלה אברהם היה בבחינת אברהם. שרי הייתה שרי, אחר כך אברהם, ואחר כך שרה. כן, עכשיו הרב, את הדברים הפשוטים האלה אומר בלשון שלו. בוא נראה את זה בתוכו. כן.
מה ההבדל ביניהם לאברהם
ושרה? הוא איש ואישה, מה, אתה לא יודע מה ההבדל בין איש לאישה?
אומרים שהוא לכל העולם והיא לכל העולם, אז מספיק או אוי.
כן. יש הבדל, אב זה אבא, מלשון אבא. אבא זה משפיע. משפיע אבא. אבא אומרים רב זה גם אב. אל תקרא את בניך לתלמידיך, כן? זה מבחינת אבא. שרי היא, אני לא יודע, ראית פעם את שרי? איך היא נראית? לא ראיתם את שרה? הייתה קשוחה או לא? מה אתם אומרים? שרה, הייתה קשוחה או לא? אתה אומר שלא ראית, אז איך אתה יודע?
מספרים עליה.
מספרים עליה שהייתה מה? עם הגר, איך היא הייתה? עם הגר, את הגר לא הכרתי. הגר, זאת היא השפחה של אברהם. איך היא הייתה איתה? ירדה לה לחיים. הייתה קשוחה איתה. מררה לה את החיים. הגר מתלוננת, אומרת, כל הזמן שרה יורדת עליי. שלח את האמה הזאת מכאן. מי צריך אותה כאן? מי אומרת את זה? שרה לאברהם. ואברהם מסכן. אבל הייתה לו ברירה. כל מה שאומרת לך שרה, שמע בקולה, אין מה. שר, מה זה שר? שליט. בכוח, אם יש שתי בחינות, הבחינה של הימין מקרבת זה מי זה? אברהם אבינו. שמאל דוחה, במידת הדין, מי זה? שרה, עם לשון שרה, שררה. היא הבחינה של שרה, כן. יש שני בחינות כנראה. אני אומר את זה מדרך הסברה. בכל זאת, שרה היא כמובן שונה מאברהם אבינו, במנטליות שלה, בגישה שלה. היא מאוד מאוד דואגת ליצחק. היא לא מוכנה לקחת שום סיכון. היא מגרשת את הגר ואת ישמעאל. היא טיפוס של שררה, נאמר. זה שרה. אבל בוא נחבר לעניין שלה. אומר הרב בעין היה, בקוף עיני, תסתכלו. בני בר כפרה, כל הקורא לאברהם, אברהם עובר בעשה. דהיינו, אי אפשר, ברגע שקראו לאברהם, אברהם, נקודה. אתה לא יכול להחזיר את הגלגל אחורה ולקרוא לו פתאום אברהם. אתה עובר על זה בעשה. זה עבירה לקרוא לאברהם, אברהם. לאברהם, אברהם, לחזור בחזרה. מה?
הקיצור הזה תופס כאילו גם לגבי היום, זאת אומרת...
כן, גם היום. אתה יכול, תראה, אתה אומר...
אני שלושה חודשים מנסה להגיע אנשים שקראו לי אברהם.
אתה קוראים לך אברהם? עדן, תיגע בו רגע. תיגע בו, תראה, יש לו נשמה טובה. תיגע בו.
יפה זה שלשידוך שלי קוראים שרה.
לשידוך? תיגע בו עוד פעם. מה אתה אומר? מאיפה באת? מהשמיים. אז מה, איך קוראים לך? אברהם או אברהם?
אברהם.
בהי. אז זה בסדר, אז מה הבעיה?
כן, אני בא תשובה, אז הם קוראים לי אבי, אבי.
ואתה רוצה שיקראו לך?
אני אנסה לשנות את זה.
אבי זה שם חיבה, זה בסדר.
כן.
כן, כי אני יכול לקרוא לך אבי. שם חיבה, מה יש? שם חיבה מותר. גם לי קוראים לי דוב. אבל שאלה שאוהבים אותי קוראים לי דוב עלי. אני מבסוט חנס. מה יש? שם חיבה מותר. יש לכם שם חיבה. דן, איך קוראים לך דני? דן. מותר לקרוא לך דני? שם חיבה. בסדר. אתה יכול לישון בשקט. למה? מה קורה? אתה מתנגד? קוראים לך אבי, אתה מתנגד? לא, אל תתנגד. תמיד תהיה עם החבר'ה. אומר לך, אבי, תגיד אליהם, תראו, אני נשארתי אבי, אל תדאגו. למרות שלבשתי איזה כיפה שחורה וכל זה, אבל נשארתי אני. בסדר? קורא לך אבי והיית אבי, נכון? תישאר אבי. בסדר? מתחת לחופה נקרא לך אברהם. בכתובה נכתוב אברהם. בסדר?
צריך להתפלל על זה.
בעזרת השם. אם אתה אומר לקלה קוראים שרה. טוב, נפלנו בדיוק על אדם שקוראים לו אברהם. עכשיו בוא תראה מה זה שורש נשמתך. למה אמרתי לדן לגעת בך? כי זה שורש נשמתך. אומרים שהשם של הבן אדם זה לא מקרה, אלא השם של הבן אדם, השם זה מלשו, השורש של המילה נשמה זה שם. זה שורש נשמתו של האדם. לא תמיד הוא רואה בזה, לא הוא חש בזה, הוא לא מבין את זה. אבל כשנותנים לבן אדם שם בברית מילה, אומרים שנבואה נזריקה, מעין נבואה נזריקה בפי ההורים, ואופ, הדבר הזה מתלבש בתוך הנשמה של הבן אדם הזה. לפעמים הוא מגלה את זה, לפעמים את שורש נשמתו, לפעמים לא מגלה את זה, לפעמים אדם חי חיים ארציים, גופניים, וכו'. לא מעניין אותו, אבל לפעמים כשאדם זוכה לאיזו התעלות, איזו התעוררות, איזו דבקות, איזו מדרגה, הוא רואה שבעצם הנשמה זה העיקר. ואז גם מתגלה לו מה שנקרא שורש נשמתו. עולם הנשמות, שורש הנשמות. מאחל לך שתגלה מה זה אברהם אבינו. שזה טבוע בשורש נשמתך. מידת אברהם, חסד לאברהם. זה איש טוב? כן, הנה אתה רואה, כבר יש לך ניצות של אברהם אבינו. בכל זאת, מה זה אברהם? בוא נראה. כי צריך כל הקורא לאברהם, אברהם עובר בעשה. מדוע? כי צריך להשריש שתכלית המטרה של הלאומיות של ישראל אינה חזקנו לעצמנו, אם אין אני לי מי לי ותו לו. וכבישת עמים וכיוצא בזה, לנצל את כל העמים, לכבוש אותם ולרכב עליהם וכו'. דברים שכל העמים משתוקקים להם מרוב אהבת עצמם. אדם שאוהב את עצמו, רוצה שהוא יהיה מעל כולם. כולם ישרתו אותו, כמו כל אגואיסט. אותו דבר אומה. אומה אומר, העמים כולם, הם רוצים להתחזק, והם רוצים להשתלט, והם מרוב שאוהבים את עצמם רוצים לראות את עצמם יותר מצליחים מאחרים. זה הטבע של אומות העולם, אבל זה לא הטבע של העם היהודי. כי אם מפני שהלאומיות שלנו מביאה ברכה ושלמות לא רק לעצמנו, אלא לכל העולם כולו. אנחנו אנשים אוניברסליים, אנשים קוסמופוליטיים, רוצים להשפיע, להיטיב לכל האנושות, לא רק רוצים להיטיב לעצמנו. על כן, בתחילת בניינה של האומה, שזה אברהם אבינו, שהוא הזרע שממנו יוצא עם ישראל, שסוף מעשה במחשבה תחילה, יש כלל גדול, ואברהם אבינו מבחינת המחשבה של עם ישראל, ואנחנו מבחינת הפירות של עם ישראל. אם אברהם אבינו הוא הזרע, אנחנו הפרי, וכל ההיסטוריה זה העץ. אז הפרי בעצם יוצא מההתחלה, מהזרע, מהדבר הראשון. אז כבר אצל אברהם אבינו רואים את המגמה הסופית של עם ישראל. ומהי המגמה הסופית של עם ישראל? אב המון גויים, ונברחו בך כל משפחות האדמה. היא בשביל תקנת ואהבת כל המין האנושי. זה מובן. עכשיו תשאלו אותי איך עושים את זה? איך עושים את זה? איך אפשר לאהוב את כולם? איך בכלל אפשר לאהוב? זאת שאלה. כן, אבל נניח, כן, שאתה זוכה לאהוב. מה זה לאהוב? לאהוב זה להתייחס באופן חיובי לזולת, באופן סימפתי לזולת. לראות אותו בעין טובה, לראות את הנקודות אחרת, זה נקרא לאהוב. אז איך אפשר לאהוב? תשאלו אותי, איפה יש בית ספר לאהבה? איפה? איפה יש בית ספר לאהבה? איפה? אתה הצבעת? אבל יש איפה?
למרות שהם מאבות שונים,
שורש אחד.
ובעצם זה גוף אחד, שורש אחד שמגוף אחד, וכולנו תצאו חלק מבוא העולם. אז כמו שאתה אכפת לך מה יד, יד אחד אכפת למה זה שנייה, וכולי, זה לא דבר ככה, היום כתה.
יפה מאוד, איך עושים את זה? אתה יודע איך אפשר לאהוב את השני?
לראות
בו דברים מה?
לראות רק לדבר מחייבים.
או, יפה מאוד! אתה יכול פה להיות מורה במכון מאיר. לראות את הצד החיובי. איך אומר הרב קוק? להסתכל על הנשמה. על הצד הפנימי, על הצד הטוב, הצד, כן, העין הטובה של אברהם אבינו שחיפש בכל אחד נקודה חיובית. זה בית ספר, זה לא דבר פשוט. ולפי האדם חי בעולם הפוך בדיוק. שיש לי שלילה, כי הוא רואה דברים הלא טובים. אצל עצמו, אצל האחרים וכל הדברים האלה. אבל אם האדם הוא מתלמידיו של אהרון הכהן, הוא מתלמידיו של אברהם אבינו, כמו שאומרים, שנאמר עליו עין טובה, הוא פשוט מתרגל, לומד, מתרגל, מפנים, נפח טבע שני שלו, לראות כל דבר בצורה חיובית, בצורה טובה, כי טוב השם לכל, ורחמה וכל מעשה, באמת, וכל דבר יש נקודות חיוביות. בחסידות קוראים לזה ניצוצות. איך לגלות את הניצוצות, לראות את את הנקודות החיוביים בכל דבר ודבר? זה תורה, נקראת תורת האהבה. האהבה זה לא רק רגש. האהבה זה חוכמה גם. צריך ללמוד אותה, לטפח אותה, להלהיב אותה, כן. רציתי להגיד משהו, כן, בבקשה. תדעו,
אתה
אחר כך
שרוד, אתה שומע שזה קשה, אבל אתה שומע שזה קל מאוד, אתה שומע שגם כן, גם זה קשה, עשו את זה, הצליחו. גם מקרים קשים מאוד. אבל לדון, אדם צריך גם לדון את עצמו כסות.
יש פטנט לדבר הזה, מיוחד. אתה מעוניין לדעת את הפטנט? כן, בסדר. כתוב, מבשרי אחזה אלוקה. מבשרי, מה זה מבשרי? מהמציאות שלי, אני רואה את העניין האלוקי, אני רואה את הדבר החיובי. לומדים את זה מיעקב, כתוב, חולה שכינה למרשותיו. ככה כתוב, שיוסף בא לבקר את אביו, הוא השתחווה, הוא קרא למרשותיו, אביו, סליחה. אז הוא אומר, למה שכינה למרשותיו? מה זה שכינה? זה גילוי השם. גילוי השם. לפעמים אדם הוא חולה. ודווקא בגלל שהוא חולה, הוא מבחין, מתבונן, קולט דברים שהיה בריא הוא לא שם לב אליהם. נניח דוגמה, הוא חולה לב, לא עלינו. אז דווקא כשהוא רגיל, חי רגיל, הוא לא מרגיש הלב פועם. אז זה במובן מלב, הלב פועם. הוא אומר, הלב פועם. אני צריך להגיד תודה על הרבה, על זה שהלב שלי פועם, דופק. אבל פתאום אומר לו הרופא, תשמע, קיבלת, לא עלינו, התקפת לב. ותדע, הלב שלך ממשיך לספוק כרגיל. נכנת שכינה למרשותיו, הוא רואה את ההשגחה האלוקית בדבר כזה פשוט. מבשרים מה? מהתפקוד, כל אדם זה דבר מובן מאליו, אצלי אני רואה בדבר ש... בתור חולה הוא רואה דברים, הוא רואה את ההשגחה האלוקית, רואה את החסד האלוקי, איך הקדוש ברוך הוא מתחסד עמו בדברים האלה. לדוגמה אני אומר, ודאי וודאי אדם יכול לראות, ללמד זכות אפילו על עצמו, זאת אומרת לראות אפילו דברים פשוטים ביותר, לראות את הנקודה החיובית שבו, בעצם העובדה שהוא מתפקד, בעצם העובדה שהוא זוכה ל... דבר כזה או דבר אחר, דברים פשוטים ביותר, ומזכה כדברים כאלה, דברים כאלה. זה כבר עושה נקודת אור, ניצוצות אור, בתוך ליבו, בתוך מוחו, דברים כאלה. אבל יש התרגלות, צריך להתרגל, זה לוקח כמה ימים, ומתרגלים לדבר. בסדר. כן, רציתי עוד שאלה בעניין הזה, איך איך להיות אברהם אבינו, הלך בדרכו של אברהם אבינו. ללמד זכות, לחפש טוב, על כל דבר, על כל אדם, אפילו אברהם אבינו ניסה ללמד זכות אפילו על רשעים, על סדום והמורה, אבל גם עליהם אפילו ניסה ללמד עליהם זכות. טוב. נעבור לסעיף הבא. אומר בסעיף קוף עין להמשך. אלא מעתה קור קוף עין ול. אלא מעתה קורא לשרה שרי אחי נמי. אצל אברהם ראינו עובר בלם. אבל לגבי שרה גם כן. אומרת הגמרא, אתם קודש אבריחו דמר לאברהם, שרה אשתך לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה. שמה הקדוש ברוך הוא אמר לו. אומרת הגמרא, אלא מעתה קורא לי יעקב, יעקב אחי נמי, עובר בעשה. שאני אתם דאדר הדרי קרא, שהפסוק בעצמו הכתיב, היומר אלוקים לישראל במראות הלילה, ויומר יעקב, יעקב. מיטיב רבי יוסי בר אבי, ויתם רבי יוסי בר זבידה, אם כך את אומר שכתוב בעצמו, חזר לו וקרא לו יעקב, יעקב, לכן לא עוברים בעשה, גם אצל אברהם זה כתוב ככה, אתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם. אמר לאתם נביאו דקה מסדר לישיב חדר רחמנה, שהקדוש ברוך הוא קרא לו אברהם, אחר כך קרא לו אברהם. מה ידעה ומי קרא? טוב, זה הפשט בגמרא. בואו נתבונן בדברים שכותב הרב זצ"ל. והמשך השאלה של דן, מה ההבדל בין אברהם אבינו ובין שרה? אז כאן מסביר הרב מה ההבדל בין אברהם ובין שרה. בין מידתו של אברהם אבינו ובין מידתה של שרה. בוא נראה. שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך, נאמר במשלי. מה ההבדל בין האבא ובין האמא? האבא יש לו השפעה והאמא יש לה השפעה. אבל יש הבדל גדול בין השפעת האבא להשפעת האמא. וכאן הרב מסביר לנו מה ההבדל בין השפעת האבא להשפעת האמא והמורכבות שבדבר. הדעות האמיתיות נקראות מוסר אב. והמעשים הטובים, יש דעות ומעשים, שני דברים. הדעות הוא אומר, שמע בני מוסר אביך, דברים כלליים. תורה זה מצוות, פרטים, מעשים. שני דברים האדם צריך. צריך את הצד המוסרי, הכללי, אבל אי אפשר להסתפק בדברים האלה, צריך גם את הצד המעשי. הפרקטי, זה האמא, זה תורת אמך, ומוסר זה אביך. הדעות האמיתיות נקראות מוסר אב, והמעשים הטובים והמנהגים הנעים הם תורת אם. ככה אומר במשלי. זה שייך, המעשים זה שייך לאמא, והמוסר באופן כללי זה שייך לאבא. והנה לאומיות נחוצה לישראל מאוד. דיינו לחזק את הצד הלאומי הממלכתי שלנו, דבר נחוץ לישראל מאוד. אבל בשביל לחזק את הלאומיות, היא נתונה כולה במעשה המצוות כולה, שעל ידי קיומן מגדלות ומחזקות כוחות הלאומיות שבישראל. קיום המצוות בישראל מחזק את הצד הלאומי ישראל. וההפך, הרפיון בקיום המצוות הוא מחליש את הצד הלאומי בישראל. דרך אגב, רואים את היום בחוש. כל מקום שיהודים מקיימים מצוות נשארים יהודים. כל מקום שהעם פורש מהמסגרת של המצוות, מתבולל, פשוט מתבולל, הולך ונעלם. אז המצוות, הן מקיימות את הצד הלאומי שלהם. אדם ששומר מצוות, שבת, כשרות, דברים כאלה, הוא שורד מבחינה לאומית. אדם שפורש מהתורה והמצוות הדברים האלה, מוקדם מאוחר אם לא הוא, אז בילדיו או נכדיו או ניניו, באיזשהו מקום, אין להם אחיזה בעם היהודי, והתבוללו ויעלמו. כן.
יכול להיות שאפשר לקיים מצוות בלי להיות קשור
לעולם? זה לא שאח, תראה, אומות העולם לא מצווים ועושים. רק עם ישראל שאח לתרג מצוות, כן. אומות העולם יש להם שבע מצוות וגם את זה לא קיימו. בסופו של דבר. כך אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, שהם לא עמדו גם בקריטריון המזערי הזה, לא עמדו בזה. המצוות שייכות לעם ישראל, אשר קידשנו, קידשנו הכוונה את עם ישראל ומצוותיו. המצוות שייכות דווקא לעם ישראל.
אבל אין יכול להיות מצב שיקיימו מצוות ולא יהיה תחושה לאומית.
מבחינת החיבור, הקשר. תחושה לאומית, אם אתה מתכוון, מבחינת מדינת ישראל, תחייה וכל הדברים האלה, זה עניין אחר, לא מדובר על הצד הזה. החיבור שלך לעם ישראל באופן פרקטי, באופן מעשי, זה על ידי המסורת, על ידי המצוות. על ידי לא רק שהשבת שמרה על ישראל, לא, שמרנו שבת, אלא שבת שומרת עלינו, להישרד כיהודים, זה דברים ידועים. אז זה מה שהוא אומר, הצד המצוות, הן מחזקות את הצד הלאומי, את החיבור, מעבות את הקשר שלנו ללאום שלנו, לעם היהודי. אתה מדבר מבחינת התחייה, זה כבר עניין אחר. כאן מדבר מבחינת השייכות לעם ישראל כלאום, על ידי קיום המצוות זה מתאבא והולך כמה שאתה שומר יותר מצוות. אבל המטרה היא על תכלית הכללית, היינו להיות כללי, אוניברסל. כן, בבקשה. אז מה השאלה? איך אנשים דתיים, רבנים, צדיקים וכל הדברים האלה לא לאומיים? זה היה נכון?
כן.
זאת היא השאלה.
לא מתיישבים
זאת היא השאלה, נכון. יש לך פלאפון? אני יכול לדבר איתם? אני יכול לדבר איתם? תבין לי, אני אדבר איתם. איזה רב אתה רוצה שאני אדבר איתם? הלו, נגיד שיש לי פלאפון. הלו, תגיד לי, אתה מצביע, כן, נכון, חרדים, נכון. אז איך אתה לא לאומי? נכון, זאת שאלתך. מה? ברצינות? בשבילי עוד לא קמה המדינה בכלל. יכול לקרוא דבר כזה? אני בכלל לא מאמין שמה שכאן זה גאולה.
אה?
זה לא גאולה, זה שיא הגלות. יכול לקרוא דבר כזה? שמעתם מה שהוא אמר לי? מה הוא אמר לי? שהוא לא מתייחס בכלל למדינה כערך מקודש. יכול לקרוא דבר כזה? אז תגיד לי, אשמח מה אתה אומר את זה? גדולי ישראל. אמרו את מה שאמרו. למה אני אומר? אני מבין את השאלה שלך. איך יכול להיות שאנשים שלומדים תורה ומקיימים מצוות וגדולים בתורה וצדיקים באמת במידותיהם, במעשיהם וכל הדברים האלה לא מחוברים לכל התחייה הלאומית שלנו כאן. והם כאילו חיים על יד זה במקרה טוב, במקרה לא טוב, לצערי הרב, וגם כאלה הולכים אפילו עם האויבים שלנו, משהו כזה. זאת שאלתך. האמת היא שאני לא רוצה לענות במקומם. אני יכול לנסות להבין אותם. אני גם מבין אותם, לא שאני מקבל אותם. אני מבין אותם. אני צריך לשאול אותם דוגרי בעניין הזה, ולשמוע את התשובות מהם. מה אתם אומרים בדבר הזה? אני לא, זה לא, אני הרבה, דיברתי עם אנשים מהסוג הזה שאתה אומר. ידידים שלי, חלק מהם, חברים, ידידים וכל זה. ובאמת יש להם בעיה בדבר הזה. אבל אני מבין אותם, לא שאני לא מבין. אני אסביר לך, אבישי, ואני מסביר גם לכם את הדבר הזה. החברה הישראלית היא קשת. קשת של דעות. מהצד הימני ועד הצד השמאלי. וזה עם אחד, עם קשת של דעות. ככה זה היה תמיד דרך אגב. 12 שבטים, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות, כל הדברים האלה. כל אחת בדעות האלה, שהן שונות אחת מהשנייה, יש לה תפקיד. למרות שהן שונות. עכשיו אני אתן לכם דוגמה את התפקיד של כל אחת מהקשת הזאת. ניקח נאמר, נתחיל מהצד הימני ביותר. אפשר לתפוס את המושג ימני בשני אופנים. אפשר לתפוס את זה מבחינה לאומית, ארץ ישראל מה שנקרא, אבל אפשר לתפוס את זה מבחינה שמרנית, נטורי קרתא למשל. לעומת זה אפשר לתפוס בצד השמאלי אותו דבר. אפשר לתפוס בצד השני אנשים שהם ליברליים מאוד, חופשיים מאוד. הנושא של ארץ ישראל לא בראש שלהם בכלל. ויחד הם בכלל לא שמרנים, אצלהם הכל חופשי, הכל פתוח, אין שום דבר שהם כאילו הולכים על... יכול לקרוא דבר, פלורליסטים לגמרי. אז זה הקשת של הדעות. בתוך קשת הדעות האלה, אפשר, אם נעביר את זה מקצה לקצה, אז כמה שעוברים יותר, אז יש כאלה יותר מכאן, יותר מכאן, יותר מכאן, יותר מכאן. כמו היום בבחירות, אז אומרים, אתה מרכז, אתה ימין, אתה שמאלני, זה חלק מהתעמולה דרך אגב, דרך כאילו מחלקים את העם לימין, שמאל ואמצע וזה, אומרים, רוב העם הוא אמצע, והופכים את האמצע לשמאל ואת השמאל לאמצע, ובלבלים לאנשים את ההבנה, נאמר, הפוליטית של הדבר, אבל זה חלק מהמשחק, חלק זה התעמולה, הדברים האלה. אבל אם ניקח את זה במושג שאתה כרגע אמרת, בישי, של שמרנים שהם נגד התחייה, נגד כל נושא ארץ ישראל וכל הדברים, ביחד עם זה הם מאוד משמרנים, שומרים תורה ומצוות כל הדברים האלה. איך הם חיים את הדבר הזה? אבל אם תבין את התפקיד שלהם, תבין איך הם חיים את זה. התפקיד של הקצה השמרני של הקשת של עם ישראל, ככה הם רואים את זה, והם מאמינים בזה בכל נפשם, בכל נפשם, לשמור על הגחלת. הם רואים אותם נטורי קרתא, נטורי בארמית זה שומרי. שומרי קרתא זה בארמית זה עיר. הם שומרי העיר. הם שומרי הגחלת היהודית בעם ישראל, לעומת אלה בצד השמאלני שמה הם? חופשי חופשי, מחריבי קרתא. אלה הכל חופשי אצלהם. אני לא רוצה להגיד כאן בבית המדרש דברים, שאנחנו יודעים אותם מה שקורה היום, באותם חוגים שהם מה שנקרא שמאל. זה דברים שלא, לא, קשה מאוד להבין, איך בכלל אפשר לדעת שיהודי יחיה בצורה כזאת. זה דברים לא רעים, הדברים האלה. ואלה מצד זה, ואלה מצד זה. כל אחד מהם, מהצדדים האלה, יש בו שלילה, אבל יש בו גם חיוב, צריך לדעת. כי אם לא היו אלה, בקצה הזה, אז אלה היו עפים עד השמיים. ואם לא היו אלה בקצה הזה, אלה היו שמרנים ככה שהיו, אני לא יודע, חיים בימי הביניים. זאת אומרת, כל ציבור בתוך המגוון הזה של העם ישראל, יש לו תפקיד. זאת אומרת, אילו נאמר, לא היו נטורי קרתא, אז היום הציבור הדתי, שבסופו של דבר, הוא מושפע מהשמרנות הקיצונית הזאת. אני לא יודע לאן הוא היה מגיע. מה שנקרא הלייט, לייט זה מסורתי כזה או משהו כזה. כל אחד יש לו תפקיד. אז לא שאני מסכים איתו. אני למשל לא מסכים עם הגישה ששוללת את תחיית עם ישראל בשם הדת או משהו כזה, כמו שאתה. לא מסכים מהדבר הזה. אבל זה שאני לא מסכים איתם, אני מבין שבכל זאת הציבור החרדי יש תפקיד בחברה הישראלית. ואני מכבד את התפקיד הזה. זה שהם זקים 100% בתורה, בלימוד התורה, הדבר הזה מקרין על כל עם ישראל. זה לא דבר שרק בחוק שלהם, כי הם חלק מעם ישראל. אז אני אומר, זה לא מספיק להיות דבק 100% בתורה, מבחינה זאת להתנתק מההוויה הישראלית. אבל יש גם לצד חיובי. אז אני אישית, אני משייך את עצמי לאותו זרם שאומר, לימוד תורה, נאמנות לתורה, קיום התורה, יחד עם זה התחברות לכל תהליך התחייה של עם ישראל, והצבא והמדינה וכל הדברים האלה. וזה התפקיד שלי. ואני אקח את השמאל, הם אומרים, מתחברים לכל העולם. אינטרנט, הם אינטרנט. הכל מחוברים לכל. אין מגבלות. אין שום דבר. אז יש בזה צד שלילי מאוד. אין לך עמוד שדרה. אבל מצד שני, אתה מאוד אברהם. אברהם, אבא מונגויים. אוניברסלי. כללי. יש בזה גם מידה חיובית. זה מובן הדבר. לכן אני מבין אותך, אתה שואל אותי איך. האמת שלא צריך לשאול אותי. מצד האמת, אם אתה רוצה לברר. מצד האמת, אתה צריך לשאול מישהו, יש לו דעה, לשאול אותו מה דעתו, למה אתה לא מזדהה עם המדינה או משהו כזה. הוא יתן לך את התשובה, נכון או לא נכון, זה לא משנה, אבל הוא צריך לתת את התשובה. אני, בעמדה שאני נמצא בה כרגע, אני מכיר את הזרמים, את המחנות, הייתי פה, הייתי פה, והייתי גם קצת בעולם החרדי, אני מכיר את הדברים. אז אני יכול לראות את החיוב, אני יכול גם לראות את האי הסכמה ואת ההסכמה בכל צד וצד. זה מובן הגישה. לכן, אני לא אחד שלא יכול לחיות עם מי שאני לא מסכים איתו. אני חי גם עם אנשים שאני לא מסכים איתם. כן.
אני נכון
שדעתך
בעצם
שאם
נאמר לך, אם אתה מסכים עם היהדות,
בלי?
בלי נניח תפילין, או נאמר כמו רפורמים. זה לא הדרך הנכונה, ואפילו זה דרך הפוך מהרפורמים. רפורמים, נכון? אז אני אומר, אז הרפורמים בחרו נגיד, בוא נגיד, לומר שמותר לנסוע בשבת ולהגיע בית כנסת, בחרו כמה דברים בקיצור, שכתובים לפי הדעת שבעיקרון אסור לעשות. הם בחרו כבכל, כמו שאומר רב נוח, שמותר לעשות זה. אבל באותה מידה, קשה לי מאוד שלא לראות שהחרדים, אותו פלג החרדים, גם כן עושה את אותו...
אבל הקושי, אני הבנתי אותך. ושאני הבנתי אותך, תראה, אתה צריך ללמוד מאברהם אבינו. אתה יכול ללמוד מאברהם אבינו משהו.
אני קל לי הרבה יותר לאהוב אדם חילוני עם ארץ.
הבנתי אותך, הבנתי את הראש שלך, אבישי, הבנתי את הראש שלך. אתה רוצה ללמוד משהו מאברהם אבינו?
אני אשמח.
תעצום את העיניים, תחשוב שאני אברהם אבינו. תחשוב רגע. אברהם אבינו עמד באותן דילמות, היו לו רשעים יותר גדולים, אנשי סדום היו רשעים. אני שואל אותך, הבטוח, לוט היה נחמד? היה שיקור, אלכוהוליסט, הוא היה נחמד? אה? רגע, היה נחמד לוט? מה הוא אמר ללוט? חביבי, איזה גבול, כמה אנחנו יכולים לחיות ביחד? אתה בן אחי, כל הכבוד, אני מחבק אותך, אני אוהב אותך, אני זה, ביחד אי אפשר. נכון שהוא אמר לו ככה? הוא אמר, אתה רוצה, אתה תלך ימין, אני אלך לשמאל, אתה תלך לשמאל, אני אלך מימין. אומר רשי במקום, הלא, למה הוא אמר לו, אם תלך ימינה, אני לשמילה, ואם השמילה, אני ימינה? אומר לו, זה כמו ידיים. אומר, גם כשאתה תלך לימין, תדע לך, אתה מחובר אליי. יד ימין מחוברת. או תלך לשמאל, אני מחובר לי אליי. ביחד. אמנם, כביכול נפרדו דרכינו. אנחנו לא מסכימים. קשה לי לחיות איתך. אבל אנחנו מחוברים. למרות הכל. אותו דבר, אני אומר, כל אותם זרמים ביהדות שלא מצאים חן בעיניך, אם זה מימין או משמאל, אם זה ניטורי קרתא מצד אחד, או הרפורמה מצד שני, או זרם אחר מצד אחר, לא משנה. החוכמה שלנו צריכה להיות שאתה לא צריך להסכים, ולפעמים גם להילחם, לא רק לא להסכים. ומי שאתה חושב שהדעות שלו הן הרסניות, שוללות, לא טובות או אינגלית, אבל יחד עם זה לדעת שזה חלק ממך. אם אתה מסוגל לדבר הזה, אשריך, מטוב חלקך, אני ארשום אותך במפלגת אברהם אבינו. אם אתה לא מסוגל לדבר הזה, לא מסוגל לראות את החיוב שבשלילה, לא מסוגל לראות את הנקודה החיובית או הנקודת הטוב, האור, בדבר שאתה שולל אותו, אז עדיין אתה לא יכול להתחבר למפלגה שלנו, ואני אבקש מהמזכיר שיסיר לך עוד קורס בקשר לאברהם אבינו. בסדר, הבעיה היא לא בהם, הבעיה היא בראש של מי? שלך. אם אתה לא מסוגל לראות את הטוב שברע, קשה לך לחיות עם הרע.
לכאורה באותו
פרק, באותו, מאמינים באותו דבר, חיים באותו דבר, חיים בכל החיים שלנו, כל דבר הזה, לדבר הזה, מה שהוא רוצה שנעשה. אבל דווקא בגלל זה, שהם עושים את זה, וזה כאילו כל, זה אמת. אז יש לך בעיה, נו. אבל יש לך בעיה, אני מסביר לך. אתה אומר בדיוק את הבעיה שלך. בצורה מדויקת.
הבעיה אצלי, אין את זה.
ודאי, אז אני מסביר לך מה הבעיה. אתה, בעזרת השם, מאחל לך שתתחתן, תהיה לך משפחה והכל. אני מברך אותך. אבל תדע לך, החוכמה לחיות במשפחה זה לחיות עם מי שאתה לא מסכים איתו. אתה, זה הפטנט של חיי גן עדן. לחיות? אני חשבתי שברגע שאני מתחתן, אז אנחנו חייבים להסכים בכל. ככה אנשים חיים באשליה. איך אתה חי עם מישהי שהיא לא מסכימה איתך, ואתה לא מסכים איתה, ואתה חי בכיף. מישהו יודע את הפטנט הזה? מה, אתה נשוי כבר?
כן.
איך אתה עושה את זה?
אוי.
אתה עושה את זה דרך אגב?
כן, היו, יש מחלוקות.
יש מחלוקות ביניכם, נכון? אבל אתם חיים ביחד.
אוהבים לחיות.
אוהבים? מה אתה מדבר? כל הכבוד. למרות שאתה לא מסכים? כל הכבוד. איפה למדת את הקורס הזה? איך עושים? זה קורס קשה? יותר מקורס נהיגה?
קורס החיים.
אתה מבין? זאת היא בעיה. אבל הבעיה היא לא בעיה בעיקרון. הבעיה היא במה? במוח של מי? של אבישי. אתה מסוגל לראות את הטוב אפילו שיש דברים לא טובים. התבגרת. אתה לא מסוגל לראות את הנקודה החיובית, אז עדיין אתה ילד, מבחינה מסוימת. לא התבגרת עדיין. כן.
דיברתי עם אשתי אמש.
עם מי דיברת?
דיברתי עם אשתי, ממש...
מה, אתה מדבר איתה? יפה מאוד.
לפני שהתחתנתי, חשבתי שהייתי במדרגה, אבל עד שמתחתנים, לא רואים את השינויים ואת כמה יותר טוב.
נכון, נכון.
רואים את הכל מצד ממש...
מבט לגמרי אחר.
לגמרי.
אין ספק. נישואים זה הבית ספר הכי טוב של החיים.
למדתי, אפשר לחשוב, לפני החתונה, שאפשר לחשוב בדברי תורה וכאלו, אפשר לחשוב על מחשבות, אבל עד שמתחתנים, מקבלים מבט ממש אחר, רואים את הכל עם מבט אחר.
מה שרואים מהצד הזה, לא רואים מהצד הזה, אתה אומר. זה נכון, נכון. אז לכן אני אומר, אתה שואל אותי שאלה לגבי חברה, לגבי החברה הישראלית. החוכמה בחברה הישראלית זה לחיות ביחד, למרות שלא מסכימים בהרבה דברים, ולמרות שנלחמים אחד עם השני בהרבה דברים, אבל לדעת שאחים אנחנו. ועם אחד אנחנו, למרות הבדלי הדעות, ולמרות המאבקים שקיימים מטבע הדברים. אבל מה קרה כשהוא היה במצוקה לוט?
הוא
עזב. מה? הוא לא ניתק איתו מגע.
כן, אז כמובן. אבל אני אומר, אם דוגמה לוט היה, בא ומזיק לאברהם בצורה
קשה. הוא הזיק לו מאוד, אני בדקתי את זה. אתה יודע איזה שם רע הוציא לאברהם אבינו, שהרועים של לוט היו גזלנים, והם לא הבחינו, האנשים, העם במקום, הכננים, לא הבחינו, לוט, אברהם, אמרו, בואו, תראו מה זה, הצדיק הזה בא אברהם אבינו, והרועים של לוט גוזלים את, את הפירות שלנו, ואת כל הדברים האלה. לכן למה אמר לו אברהם אבינו, אני כבר לא יכול יותר, אתה מחלל שם שמיים, אתה לא מתאים לי, אבל תנה לך לוט, למרות שאתה לא מתאים לי, אתה בן אחי באש ובמים. בכל מצב אני לא מנתק מגע. וכשהוא נופל בשבי, יוצא ונלחם להציל את מי שאני יכול להגיד בשקט גמור, אומר, זה לא my business, זה לא העסק שלי. הוא רשע, אז שיהיה איתו מה שיהיה. הוא לא עושה ככה. הוא לוקח אחריות, איך אומרים, אפילו במצבים הקשים ביותר, ויוצא להילחם על מישהו נחשב בעיניו כאדם לא הגון. טוב, זה מדרגה של אברהם אבינו, אמר לך, זה קורס מיוחד, צריך ללמוד אותו. איך עושים דבר כזה? לא להתנתק. אנחנו נגד התנתקות, נכון? לא רק מארץ ישראל, אלא גם מעם ישראל. לא להתנתק משום דבר. זה מובן. טוב, נסתפק בזה להיום.